אנחנו בפעם שעברה קראנו את דברי רמב"ן ואבן עזרא על השאלה של זיהוי אהרון. נשאר לנו כמה דברים לא סגורים בשני הפרשנים הללו. הייתי רוצה לנסות לסגור אותם כאלה, להציע הצעה כלשהי. אם נחזור ונסכם, רמב"ן פותח בכך שהארון הזה הוא אמנם ארון אחר, אבל בסופו של דבר הארון הזה נגנז כאשר נעשה ארון של בצלאל. לאחר מכן הוא הביא את פירוש רש"י שזה ארון שתפקד באופן קבוע, ואומר שרש"י הולך פה על פי דברי האגדה שמצא כתוב בתנחומה, מתקיף את השיטה הזאת לכמה וכמה קושיות, ואומר שהמקור לדברי רש"י זה דעת יחיד וזה דברי אגדה, ואילו בכל מקום דעת רבותינו בתלמוד אינו כן, אלא לוחות ושברי לוחות מונחים בארון, כלומר זה ארון אחד. ואם כך על כורחנו שהארון הזה נגנז כאשר נעשה ארונו של בצלאל, והוא חותם את החלק הזה במשפט, וזהו הנכון על דעת רבותינו. ולאחר מכן הוא פותח ביחידה חדשה שקורא לה על דרך הפשט. על דרך הפשט אומר, יכול להיות שהארון הזה זה בעצם זהה לארון של בצלאל, ובכלל מעולם לא היה ארון אחר, והוא מנסה להוכיח את השיטה הזאת בניגוד לדעת רבותינו. כן, זה פחות או יותר המבנה. פותח קודם כל בהנחה שזה באמת ארון אחר, ולאז כתוב ארון העץ משמע שזה לא ארונו של בצלאל, אבל טוען שזה נגנז, מתפלמס עם רש"י שאומר שזה הארון הזה התמיד, מקשה עליו קושיות, וחוזר ואומר שעל דעת רבותינו הארון הזה נגנז. אחרי זה מציג את דרך הפשט שזה בכלל לא ארון אחר. ואני שאלתי בסוף השיעור הקודם, נדמה לי זה היה, מניין לרמב"ן הביטחון שלדעת רבותינו הארון הזה הוא באמת ארון אחר? כפי שהצגתי את הדברים, הוא מתפלמס עם רש"י, האם הארון הזה לדעת רבותינו שארון אחר היה, האם הוא נגנז או המשיך לתפקד? זה כל הפולמוס שלו עם רש"י. אבל הוא מסכים שלדעת רבותינו זה ארון אחר, וכל הוויכוח הוא האם הוא המשיך לתפקד או נגנז אחרי שנעשה ארונו של בצלאל. ואני שואל, מניין לביטחון שכך בכלל רבותינו סבורים? למה ההצעה שהוא מציע בסוף, שזה אותו ארון של בצלאל, למה הוא מכנה אותה דרך הפשט? למה הוא משוכנע שזה לא דעת רבותינו? שמה תאמרו לי בגלל המקורות שהוא הביא, אבל הרי כל המקורות שהוא הביא תומכים בשיטת רש"י, ואותם הוא דחה ואמר שהם דעת יחיד. הרי איזה מקורות הוא הביא פה? הוא הביא את דברי רש"י, הוא אומר בדברי הגדיים שמצא כתוב בתנחומה, ואחרי זה הוא מביא מסכת שקלים, רבי יהודה ורבי אלעאי, אומר שני ארונות היו, וזה בעצם שיטת רש"י, שני ארונות היו באופן קבוע, והוא דוחה אותה ואומר זו דעת יחיד. אבל הוא הולך על פי דעת הרבים. מהי דעת הרבים? אומר הרמב"ן, דעת רבותינו בכל מקום בתלמוד אינו כן אלא לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. כלומר, שדעת הרבים היא שזה שהיה ארון אחד. אז אם כך, מה מונע אותך מלומר שלפי דעת הרבים הללו, בכלל הארון הזה לא היה ארון אחר, אפילו לא זמני? זו בעצם השאלה ששאלת. הוצעה כאן תשובה, שאני כבר אז אמרתי שהיא נראית לי הצעה מעניינת לבדוק אותה, שהדברים הללו קשורים לשאלה מתי היה ציווי ה... משכן. מפני שאם אני הולך בשיטה שרש"י הציג בפירושו לספר שמות, שכל ציווי המשכן בא לאחר חטא העגל, אז קשה לומר שהארון הזה כאן הוא הארון של המשכן. מדוע? כי הרי רמב"ן עצמו שואל על עצמו, על דרך הפשט, אם הארון הזה זה ארונו של בצלאל, איפה נעלם פה כל המשכן? אם מדובר פה על ארון של בצלאל, אז למה לא ציוו פה על כל המשכן? אז מה הוא אומר? על המשכן ציוו כבר מקודם, רק שזה התפתל בעקבות חטא העגל. עכשיו שנסלח העניין, אז הוא מזכיר את הארון, ומזה משה צריך להבין לבד שכל מצוות המשכן במקומה עומדת. כל זה בהנחה שמצוות המשכן כבר הייתה קיימת. אבל לפי, אם ניקח את שיטת רש"י, שמצוות המשכן בכלל נאמרה אחרי חטא העגל ב-40 יום השלישיים, אז בכלל אי אפשר לומר שהציווי הזה שנאמר לפני שמשה עלה בפעם השלישית, שהוא מתייחס לארון שבצלאל, כי עוד בכלל לא ציוו על העניין הזה. עכשיו הוא צעצע פה, שכשרמב״ם אומר שזה נכון לדעת רבותינו, הוא לוקח בחשבון שבאמת שיטת רבותינו היא שציווי המשכן עדיין לא נאמר. ורק על דרך הפשט שציווי המשכן כן נאמר, ניתן להציע שהציווי הזה לעשות ארון רומז לארון של בצלאל, ובעצם מבטא את חזרת המשכן כולו. כדי לבדוק אם הצעה הזאת נכונה, למה לא חיוויתי את דעתי באופן חד משמעי בפעם שעבר, רק אמרתי שהיא הצעה שנראית מעניינת, כי רציתי לבדוק האם באמת דעת רבותינו הסתמית היא שהמשכן, ציווי המשכן היה אחרי חטא העגל, והאם אין בזה דעות שונות? כי אם יש בזה דעות שונות, אז אין צורך להציג את השיטה האחת כדרך הפשט ושיטה שנייה כדעת רבותינו. בדקתי את העניין הזה ואני מוכרח לומר שבהחלט אני מקבל את ההצעה, כלומר ש רוב ככל המדרשים הולכים בשיטה שציווי המשכן היה אחר חטא העגל. כמעט ואין, אני אומר כמעט, כי תכף אני אסביר מדוע, כמעט ואין ביטוי לדעה שהמשכן, ציווי המשכן היה לפני חטא העגל, כמו שלכאורה סדר הפרשיות, כמעט שאין ביטוי לזה בחז"ל. וכיוון שכך, אני בהחלט נוטה לקבל את ההצעה שהוצעה כאן, שזה מה שעומד בשורש דברי הרמב"ן אצלנו. כלומר, כיוון שהרמב"ן יוצא מנקודת הנחה, שלדעת חז"ל, ציווי המשכן בכלל עוד לא נאמר, ממילא אי אפשר שארון הזה ארונו של בצלאל, כי היה צריך לפרש. אי אפשר פה לסתום. אם אתה סותם, אתה יכול רק לסתום על דעת זה שזה כבר נאמר, ורק היה תלוי ועומד, ועכשיו אומרים לו, הכל חוזר, אז מזכירים לו בקיצור, כמו שהרמב"ן אומר בעצמו. אבל כשהוא מפרש הדרך הפשט, כך הוא אומר. הוא אומר מתחילת הצטווה משה על המשכן, הדרך הפשט ייתכן, כי ועשית לך ארון עץ, ירמוז לארון שעשה בצלאל, כי מתחילת הצטווה משה על המשכן, והייתה המצווה הראשונה שם עשו ארון, אחרי זה בא העניין של העגל, וכשאני רצה השם למשה, ואמר לו שכתוב על הלוחות האלו, במכתב ראשון, ציווהו בקצרה, שעשה ללוחות האלו ארון העץ, הוא המצווה בלוחות הראשונות, והנה הזכיר במצווה הראשונה שבעניין המשכן, שהכל תלוי בה, ומזה למד משה לעשות המשכן מחליו, כאשר נצטווה בתחילה. הכל תלוי על זה שהוא נצטווה זה בתחילה. ואני בהחלט מקבל, אני מקבל את ההצעה הזאת, אני מודה על ההצעה, אני בהחלט מקבל אותה, שכנראה בשורש דברי הרמב"ן, שהכל פה הוא דרך הפשט ולא דרך חז"ל, עומדת ההנחה שבאמת חז"ל לא כך סוברים. רק כדי לבסס את זה, וזו נקודה שהיא לא לגמרי סגורה, אני אומר לכם, כדי רק לבסס את זה, הלכתי לבדוק באותם מקומות שרמב"ן מציג את שיטתו שמעשה העגל, שציווי המשכן קדם למעשה העגל. האם הוא מעמת את זה, האם הוא מציג את זה כדעה שבניגוד לדעת חז"ל? בדקתי את זה, וכאן העניין לא סגור לגמרי. איפה אומר רמב"ן את שיטתו שמעשה המשכן קדם לעגל, בניגוד למה שרש"י אומר? מישהו אולי זוכר, יש שני מקומות שבהם רמב"ן מבטא את דעתו שמעשה המשכן קדם, הציווי המשכן לפחות, קדם כמו שבסדר הכתובים. כן, מקום אחד זה בויקרא פרק ח' פסוק א', ויקרא פרק ח' פסוק א', הוא מתחיל לדון בנושא אחר לגמרי שאני לא רוצה כעת להיכנס אליו, אני רק אציין אותו אבל לא נאריך בו. פרק ח' פסוק א', שזה הפרק המפורסם השבעת ימי המילואים, רש"י כותב על העניין הזה, מה אומר על זה רש"י? קח את הארון, פרשה זו נאמרה שבעת ימים קודם הקמת המשכן, שאין מוקדם ומאוחר בתורה. לדעת רש"י, פרק ח' נאמר עוד לפני הקמת המשכן, כלומר לפני פרקים א' עד ז' שנאמרו מאוהל מועד. אומר על זה רמב"ן, מביא את רש"י, ועל זה הוא שואל, לא יודע אם יש לכם, אני קורא, ולמה נהפכו דברי אלוקים חיים? אני לא אקרא את כל הגושיות הללו, אבל אם אתם תלגעו איזה, מי שיש לו את המהדורה כמו שאני מחזיק פה בחלק אחד, תלגעו איזה 6-7 שורות, תעשו פחות או יותר חשבון, עד שתגיעו ל- ועל דרך הישר. יש לו כמה שורות אחר כך, ועל דרך הישר, נצטווה משה במלאכת המשכן קודם למעשה העגל. וכשנתרצה לו הקדוש ברוך הוא והבטיחו שישרה שכינתו בתוכם, ידע מעצמו שמצוות המשכן במקומה עומדת, וציווה לישראל עליה, כמו שפרשתי בפרשת ויקהל. אני לא קורא את כל דברי הרמב"ן, מה שלא קראתי שייך יותר לדיון בפרק ח', איפה הוא שייך, אבל המשפט הזה לא חשוב לענייננו, שנצטווה משה ללכת למשכן קודם למעשה הרגל. עכשיו אילו היה אומר ועל דרך הפשט, היה לי יותר קל, כי אז הייתי משוכנע שרמב"ן רואה את העמדה הזאת מנוגדת לעמדת חז"ל. אבל הוא משתמש בלשון ועל דרך הישר. אז אני אינני יודע מה בדיוק ניתן להסיק מזה. בכל אופן, אני עדיין בדעה שהוא רואה את הדרך הזאת כמנוגדת לדעת חז"ל, וגם אם הוא לא אומר על דרך הפשט, הוא לפחות לא שולח אותנו לשום מקור בחז"ל שתומך בדבריו. אמנם אני הייתי שקט יותר אם היה כתוב על דרך הפשט, כפי שאמרתי מקודם, אבל זה בעצם מה שיש, אין מה לעשות. המקום השני, כפי שרמב"ן בעצמו אומר, בעצם הראשון, איפה הוא שולח אותנו? כמו שפרשתי בפרשת ויקהל. אז אם אתם עוברים לפרשת ויקהל, באמת אתם יכולים לראות את הדברים הללו גם שם. פרשת ויקהל, בתחילת הפרשה, כותב רמב"ן, בפסוק א', ויקהל משה לכל עדת בני ישראל, וייתכן שהיה זה ביום נוחרת רידתו, ואמר לכולם עניין המשכן, אשר נצטווה בו מתחילה, קודם שבור הלוחות, כיוון שנתן להם הקדוש ברוך הוא, נתן לו הלוחות השניות, וחרד עם הברית חדשה, שלך השם מקרבם, הנה חזרו לקדמותם, לעבד גבירותם, ובידוע שתהיה שכינתו בתוכם, כי עניין שצטווה הוא תחילה, כמו שאמר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ולכן צטווה אותם משה עתה ככל מה שנצטווה מתחילה. אם כן, אומר במפורש, שזה נאמר שציווי המשכן היה לפני כן, וצבא בו מתחילה קודם שיבור הלוחות. זו שיטתו של רמב"ן. אמרתי, אם הוא היה אומר שם שזה על דרך הפשט, היה יותר קל לי לאמץ את הדעה באופן מוחלט, אבל גם ככה אני בהחלט מקבל את הדברים הללו. זה פשוט לסגור את הנושא הזה של רמב"ן. יש עוד נקודה אחת שלא ציינתי ברמב"ן ואני רוצה כעת לציין אותה. כשרמב"ן מביא את דברי רש"י, אז מה הוא אומר? מה המקור לדברי רש"י? אתם זוכרים? כשהוא מצטט אצלנו בפרק י' לדברי רש"י. מה הוא אומר? כל זה לשון הרב, ומה המקור לדבריו? יש לכם את הרמב"ן אצלנו? ודברי אגדה הם שמצא כתוב בתנחומה. כלומר, הוא שולח למקור, הוא אומר שדברי רש"י הם מקורם בתנחומה. יש למישהו רמב"ן מוסד הרב קוק? לך אני רואה, כן? יש הפניה? שהוא אומר דברי אגדיים שמצג, אני מתכוון לרמב"ן, בדברים, פרק י', פסוק, איזה פסוק זה היה?
כן,
52. דברי אגדיים שמצג כתוב בתחומה, הוא מפנה לאיזשהו מקום?
כן.
מה?
פרשת עקב, עקב י'.
עקב י'. אם כן, אני שכחתי להביא פה את המדרש עצמו, אבל אני מקווה שיש לי פה את ההעתקה.
אתה
מצטט את זה? בבקשה, תקרא.
ומשה לא עשה כן אלא עשה ארונת, ואחר כך עולה, אחר כך עלה ונתן ללוחות.
משה לא עשה כן, אלא עשה קודם, איך?
ארון העץ. אחר כך עלה ונתן ללוחות.
כן, אולי אני אקרא את הלשון השלמה. ועלה אליי ההרה, ועשית לך ארון העץ. ומשה לא עשה כן, אלא עשה ארון העץ, ואחר כך עלה ונתן ללוחות, שנאמר בהר עשרון. זה המקור שאליו שולח הרב שבל. וזה באמת נמצא בתנחומה, בפרשת ויקהל. מה שאני שואל אתכם, האם יכול להיות באמת שלמקור הזה התכוון רמב"ן, כשהוא אמר על דברי רש"י, דברי אגדיים שמצא כתוב בתנחומה. כלומר, האם המקור שקראתי כעת, האם הוא מייצג את שיטת רש"י? אני קורא שוב, ועלה אליי ההר ועשית לך ארון העץ, זה הפסוק שלנו, ומשה לא עשה כן, אלא עשה ארון העץ, ואחר כך עלה ונטל ללוחות, שנאמר בהר עשרון. מה ניתן ללמוד מזה ומה לא ניתן ללמוד מזה? במה זה מתאים לרש"י, במה זה לא בטוח שמתאים לרש"י. בכלל, למה הרב שבל הביא את המקור הזה? מה, במה הוא דומה לרש"י? בכלל הוא מדבר על השאלה אם זה ארון אחר או לא ארון אחר, כן. אולי, יכול להיות בגלל שמשה עשה את זה, ולא בצלאל, מכאן שזה ארון אחר, ועוד אולי נימוק?
שהיה
רק של העץ, אבל הנימוק הפשוט ביותר שרש"י בעצמו מביא אותו, שהסדר הוא, שלפי, שמתי נעשה ארונו של בצלאל, אחרי שמשה ירד. אז אילו המדרש היה אומר שמשה עשה כמו שהשם אמר לו, קודם תעלה ואחר כך תעשה, אז יכולתי לומר שהעשייה היא של בצלאל. כיוון שהמדרש מדגיש שמשה עשה את הארון לפני שהוא עלה, לא יכול להיות שזה ארונו של בצלאל שנעשה אחר כך. אז מבחינה זאת זה באמת, אני יכול לומר שזה המקור של רש"י. אבל נדמה לי שאם מעמיקים בדבר, לא ייתכן שרמב"ן יתכוון לזה. מדוע לא? מדוע לא ייתכן שכשרמב"ן אומר שהמקור של רש"י הוא כאן, זה לא יכול להיות הציטוט הזה. אף על פי שניתן ללמוד ממנו שזה ארון אחר. אבל לא יכול להיות שרמן התכוון לזה כשאמר שזה מקורו של רש"י. בוא נעשה חשבון ביחד. לפני שרמב"ן הביא את רש"י, מה הוא עצמו אמר? שזה ארון אחר או לא ארון אחר? איך הוא התחיל את פירושו? הרי אני התחלתי את השיעור בסקירת המבנה של פירוש רמב"ן. הוא התחיל בכך שזה ארון אחר או לא? שזה ארון אחר. אלא שזה ארון זמני, וכאשר בצלאל עשה את ארונו, הארון הזה נגנז. אחרי זה הוא הביא את רש"י, ומה הוא מדגיש ברש"י? את העובדה שזה ארון אחר או עובדה אחרת? שזה לא נגנז, אני כבר אמרנו כבר בשיעורים קודמים, אתם עצמכם אמרתם, שהוא מביא את רש"י לא בשביל השאלה אם זה ארון אחר או לא, כי הוא בעצמו פירש לפני כן שזה ארון אחר, כי כתוב ארון העט. אלא הוא הביא את רש"י בגלל הנקודה המחודשת בדברי רש"י, הארון הזה תפקד באופן קבוע. ועל זה הוא אומר, בדברי ההגדה שמצא כתוב בתנחומה. אבל על זה אני שואל, האם מה שקראנו בתנחומה דן בשאלה האם הארון הזה הוא זמני או לא או קבוע? בכלל לא דן בזה. כל מה שהמדרש הזה רק אומר שמשה עשה את הארון לפני שהוא עלה. מה זה כל זה קשור לשאלה אם הארון הזה, הזמני הזה, הוא היה באמת זמני או שהיה ארון קבע? זה לא קשור לשאלה הזאת. והרי זה הפולמוס שלו עם רש"י. אז איך הוא יכול לומר על דברי רש"י, דברי הגדה שבצא כתוב בתנחומה, כאשר התנחומה הזה מתאים גם למה שרמב"ן רצה לומר בהתחלה. אתם מבינים, אנחנו כעת, לפני שהגענו לדרך הפשט, אנחנו עדיין בדעת רבותינו, ובדעת רבותינו גם רמב"ן מסכים שזה ארון אחר, כי הרי עדיין לא היה בכלל זיווי המשכן, זה לא יכול להיות אותו ארון, כמו שהסברנו. כל השאלה היא האם זה רק ארון קבוע או לא, ועל זה הוא מביא שיש מחלוקת בחז"ל, ודעת יחיד שזה ארון שתפקד קבוע, ודעת רבותינו בכל מקום בתלמוד אינו כן. ואני כבר אמרתי לכם באחד השיעורים הקודמים, שהוא מעמת את דברי אגדה עם דעת רבותינו בתלמוד. דברי אגדה שמצא כתוב בתנחומה, ודעת רבותינו בכל מקום בתלמוד אינו כן, אלא לוחות ושברו לוחות מנוחים בארון. כל הוויכוח אם זה ארון קבוע או לא. על זה אי אפשר להגיד שזה המקום. אבל מצד שני, אני בדקתי את התנחומה, אין מקור אחר. אין מקור אחר. זה אבל עוד לא סיבה לציין למקור לא נכון. כלומר, אני מעדיף לומר שלא ברור לאיזה מקור כיוון רמב"ן. ברור לי שלא התכוון לזה.
אבל זה לא כל כך קשה, בגלל
שחסר
החלק הזה.
אבל בסופו של דבר,
גם הרמב"ן עצמו לא מסכים עם
הדברים,
עם הפירוש
הראשון שלו. הוא לא מסכים איתו בדרך הפשט, אבל הוא מסכים איתו בדעת רבותינו. וזהו הנכון על דעת רבותינו. והרי הוויכוח פה עכשיו הוא מהי דעת רבותינו. כי הרי הוא אומר, דברי ההגדה שמצא כתוב את התנחומה, אבל דעת רבותינו בכל מקום התלמוד אינו כן. אתם זוכרים שאת הקטע באמצע צריך לשים בסוגריים? הזכרתי את זה כבר. ההמשך המקורי של דברי הגדיים שמצא כתוב בתנחומה, אבל דעת רבותינו בכל מקום בתלמוד אינו כן, או בדברי הגדיים, אבל דעת רבותינו בכל מקום בתלמוד אינו כן, הפולמוס שלו היא מדעת רבותינו. אז מה זאת אומרת, מה אכפת אם זה חסר? הרי זה הנושא שעליו אנחנו מתווכחים. השאלה הראשונה, האם זה אותו ארון או לא, בכלל לא רלוונטית פה, כי אנחנו עדיין בהסכמה שזה באמת אותו ארון, בכלל לא היה אפשרות אחרת. את דרך הפשט הוא אמר בסוף. הרי הוא עצמו רמב"ן התחיל בזה שזה ארון אחר, וכל הוויכוח שלו עם רש"י הוא רק בשאלה אם זה ארון קבוע או זוני, הוא בכלל לא בנקודה אם זה ארון אחר או לא, זה מוזכר. אז איך אפשר להגיד שזה המקור של רש"י? אי אפשר. כן.
לא, אבל אני לא מביא את ההגדה כדי לבטאת את רש"י נגדו, אלא כדי לבטאת את העניין שיש שני ארונות. לא לבטאת את רש"י.
לא, הוא אומר מפורש, דברי אגדה הם שמצא כתוב, מי מצא? הוא. ואחרי זה הוא אומר, ויש לשאול, ואחר שהוציא משם הלכות ונתנן בארון שעשה בצלאל, מה היה בזה?
כן, אבל
אתה
שואל על כל המהלך, לא...
לא על כל המהלך, מפני שאם זה ארון זמני, אז לא צריכים לשאול מה היה בזה. אם זה ארון זמני, אז לא היה בזה כלום, אחרי שהעבירו גנזו אותו. הוא שואל רק על העניין הזה, ואחרי זה הוא ממשיך, וכן בהגדה, אבל דעת רבותינו בכל מקום בתלמוד אינה כן, אלא לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. זאת אומרת שהוא מעמת בתוך דברי רבותינו את השאלה, האם זה ארון זמני או ארון קבוע, הוא בכלל לא דן בשאלה האם זה... ארון אחר או לא. זה, הוא יצא מן הנחה שזה ארון אחר, לזה לא צריך להביא ראייה בכלל. לזה לא צריך להביא ראייה, כי זה פשוט, שזה ארון אחר. מה יש פה להתווכח? זה ארון העץ. אז הוא בכלל לא מעלה עדיין את ההצעה של דרך הפשט. אז לא יכול להיות שהוא ימצא מקור לרש"י לגבי נקודה שבכלל עליה לא דנים. לטעתי זה ברור לגמרי. אמנם אני מודה שמקור אחר בתנחומה אין, אבל זה עוד לא סיבה להפנות למקור לא נכון, כן? זה לגבי שאלה שנייה, מה היה בארון הקבע הזה, שעל פי מה שכתוב בתנחומה זה היה ארון קבוע, מה היה בו? זה לא כתוב בתנחומה. אז אומרים ששברי לוחות היו בו, וכן נמצא באיזושהי אגדה, הוא לא אומר פה תנחומה דווקא.
זה אותו אגדה שלו למעלה, זה אותו אגדה.
אולי, יכול להיות, הנה חינמי, בכל מקרה זה לא נמצא בתנחומה. בכל מקרה זה לא נמצא, רק שאני לא מקשה מזה, כי יכולת לתרץ לי ולומר, בפעם השנייה הוא עלה אגדה, ולא אמר בתנחומה, אז אולי מתי זה נדרש אגדה אחרת. אז זה לא קושיה שזה לא כתוב בתנחומה. אבל גם הנקודה הראשונה לא כתובה בתנחומה, זה לא בכלל לא המקור. ובכל זאת, אני לא אשאיר אתכם סתם בשאלה שאין לה פתרון, דהיינו, איך הוא מפנה את התנחומה, ואני שולל את המקור הזה, אז מה נשאר? חצי תשובה אני בכל אופן אתן לכם. אבל זה בקצרה, כי לא זה הנושא שלנו. מדרש תנחומה כנראה היה במהדורות שונות. ויש הרבה מקומות שהראשונים מציינים לתנחומה, והם לא נמצאים לפנינו במדרש תנחומה. הרבה מקומות. בזמנו, בובר הוציא מדרש תנחומה, שהוא קורא לו מדרש תנחומה הקדום והישן, והוא כותב שם שזה על פי כתבי יד שלא נדפסו, שהם נקראים תנחומה, והוא מצא בהם הרבה מהציטוטים של הראשונים שלא נמצאים בתנחומה הרגיל. ויש היום את זה, אתם יכולים למצוא אותו בספרייה, אתם מחפשים מדרש תנחומה, יש שתי מהדורות, יש תנחומה הרגיל, ויש תנחומה של בובר, הקדום והישן, מה שהוא קורא לו, והוא טוען שכשהראשונים אומרים תנחומה, מתכוונים לזה. הבעיה היא שבמקרה שלנו, גם זה, גם שם זה לא נמצא. אבל הוא כותב במבוא שלו, שגם המהדורה הזאת לא מכילה את כל מה שהראשונים מצטטים, וכנראה, וזה קרוב לוודאי, שהיו מהדורות נוספות של התנחומה, וגם מה שהוא הדפיס לא מכיל את הכל. כי ידוע לכם, לפעמים הם הראשונים שהולכים למדרש שילמדנו, ילמדנו רבנו, שגם זה בעצם איזושהי מהדורה של התנחומה, או קרוב איכשהו לתנחומה, ולא נמצא לפנינו בדיוק כל המדרש שילמדנו הזה. כך שזה בכלל לא מפריע לי שרמב"ן מצטט מדרש תנחומה שלא נמצא לפנינו במהדורה שלנו, כי כבר יש לנו שתי מהדורות, והרבה מקרים שלא נמצאים באלף נמצאים בבית, אז גם לא מפריע אם זה לא נמצא לא באלף ולא בבית, אלא יימצא באיזשהו תנחומה ג' שנמצא באיזשהו כתב יד שאולי היום עדיין לא מכירים אותו. כך שזה לא מפריע. כלומר, אני עדיין נשאר בזה שזה לא המקור ואין לי מקור אחר, אבל זה לא מפריע לי. אז רמב"ן היה מהדורה נוספת. אגב, בובר עצמו, במבוא שלו, שהוא מציין את כל הדברים הללו, שבמהדורה שלו יש הרבה מקומות שראשונים מציינים להם שלא נמצאים ברגיל, אבל שגם מקומות מסוימים שהראשונים מציינים להם לא נמצאים גם במהדורה שלו, אחת הדוגמאות שלו זה זאת, זה בצדק. אחת הדוגמאות שלו, במבוא, מעמוד במחד נדמה לי, שגם במהדורה החדשה עדיין יש מקומות שראשונים מצטטים וזה לא נמצא שם, הוא מונה פה מונה סדרה של ציטוטי ראשונים מרש"י, מרמב"ן, מאחרים, ובסגרת הדוגמאות שהוא מביא מרמב"ן, הוא מביא גם את הדוגמה הזאת כמדרש שלא נמצא מקום. אני חושב בצדק גמור, לא, זה המקור שהרב שווה מציין הוא לא נכון. טוב, עם כל הזכויות שיש לרב שווה במהדורה שלו, יש גם מקומות שלדעתי הם לא מדויקים, זה אחד מהם, ההפניה הזאת אין לה בכלל מקום. כך אני חושב, פשוט אם אנחנו מבינים את הדיון של רמב"ן, אני חושב שבהחלט אין לה מקום. בהקשר לזה אני אבקש להעיר עוד הערה אחת, או אולי את ההערה הזאת אני אדחה עוד רגע, אני אעבור לאבן עזרא, להערה הזאת אני מיד אגיע. קראנו גם את האבן עזרא וגם שם נשארנו בצריך עיון. אתם זוכרים את העניין הזה? אני אזכיר לכם, נקרא את לשונו שוב. אבן עזרא כותב, ארון העד, פסוק א', אמרו המעתיקים ז"ל כי ארון אחר עשה משה בתפילה, והעד ואס ארון, ואחר כך אמר ואפסול, ואמר ואשים את הלוחות בארון אשר עשית, ודעתם רחבה מדעתם. מזה אתה למד שדעתו שונה. כי היה נראה לנו כי וישכון כבוד השם דבק עם הכבוד שראו הזקנים. וכאן אנחנו שאלנו מה העניין שמיטה אצל הר סיני. אם אתה מתווכח על השאלה אם זה אותו ארון, מה אתה עובר לדבר לי על הכבוד שראו הזקנים, כבר ישכון כבוד השם, מה זה קשור לך? ואם לא די בזה, הוא ממשיך ואומר, ולא נדע מתי עלה משה. מה זה שייך לעניין? כי היה נראה בדרך הפשט, כי משה לא נתענה כי הוא 80 יום. כי פירוש הנוכח עמדתי בה כימים הראשונים הוא שנוי. זה כבר למדנו את הקטע הזה. ואתם כאשר עמדתי בה באותם ימים 40 יום, שמר השם אליי ואמר לך למסע. וזה הולך נחי את העם. מה, אז מה קשור העניין הזה? והנה הוא חוזר עכשיו לנושא הראשון, יהיה ארון העת בציווי. וזה כבר אני הסברתי לפעם שעברה. לדעתי הארון הזה שכתוב פה, אומר אבן עזרא, זה ארון של בצלאל, ומה שכתוב באס, אין הכוונה שאני עשיתי בידיי, אלא שציוויתי ונעשה, זה נקרא בציווי, והוא הארון שעשה בצלאל. ממשיך אחרי זה באס ארון בציווי, ויהיה פירוש ויקהל משה, וכבר הקהיל משה. כלומר, משה הקהיל את העם עוד לפני שהוא ירד. למה הוא צריך להגיד את זה? כדי לפתור את איזה בעיה? זה גם נדמה לי שכבר דיברנו. למה? לפתור את הבעיה של הזמן, מה שרש"י יצא ממנה. פה כתוב שאהרון נעשה לפני שהוא עלה, ופרשת ויקהל אחרי שמשה ירד, אז איך יכול להיות אותו אהרון? ואומר זה לא קשה, כל פרשת ויקהל היא כבר נאמרה לפני שהוא עלה. כשהקדוש ברוך הוא אמר לו לעלות, לפני שהוא עלה הוא קודם כל הקהיל אותה, נתן להם ציווי לעשות, ואחרי זה עלה. זה דרך קצת שונה מרמב"ן. רמב"ן איך פתר את הבעיה דרך הפשט, אם אתם עדיין זוכרים, איך רמב"ן פתר את השאלה אם כאשר הוא סובר שהדרך הפשט זה אותו אהרון, אז איך כתוב בדברים שהוא נעשה לפני שהוא עלה, ובשמות כתוב שזה נעשה בויקהל אחרי שהוא ירד? מה רמב"ן ענה? שמה שכתוב בדברים, ואז, אין הכוונה עשיתי עכשיו, אלא הקדים את המאוחר לצרכים שונים. אבן עזרא אומר הפוך, מה שכתוב בויקהל, שזה נעשה אחר כך, זה צריך להקדים אותו לפני כן. אני הערתי על זה, הערתי שזה מאוד דומה לוויכוח שלהם על ויחל משה. אם כן, אבן עזרא כדי לפתור את הבעיה, אומר, פירוש ויקל משה ויקל משה. אבל עדיין השאלה שלנו במקומה עומדת. הוא פתח בשאלה האם זה אותו אהרון, הביא את דעת רבותינו, אמר שדעתו שונה, ולפני שבער מהי דעתו, ותראית את הקשיים על השיטה הזאת ביחס לזמן, וביחס למי עשה, אם זה משה או בצלאל, שזה בציווי וכו', הכניס לי פה בדרך אגב את העניין של, כבר ישכון כבוד השם, דבק עם הקריאות שראו הזקנים, ודבר אחרי על המשה, העניין של 80 יום, 120 יום, שאלנו את עצמנו שאלה, שדעתי שאלה קשה, מה כל הנושא הזה נשאר לך? באמת, זה דבר מפליא, דבר מפתיע לגמרי. מישהו הצליח לפתור את הבעיה הזאת, מצא התייחסות, מפרשים, אני לא מצאתי התייחסות, אבל יש לי הצעה. זאת סיבה נוספת למה קיבלתי גם את ההצעה הקודמת לפתרון הרמב"ן, כי היא מתיישבת עם מה שאני רוצה לומר כאן. כן.
קשור לזה.
דהיינו.
שעתי הסבר שאמרנו, אז עשיית המשפט, הציווי על המשפט, הוא היה ב-40 יום הראשונים.
על פי ההסבר של מי זה שאמרנו? של דרך הפשט?
כן.
כן.
הוא היה ב-40 יום הראשונים.
אם אנחנו רוצים לומר שבארץ אהרון כאן זה... הציווי של העשייה זה היה לפני שהוא עלה, וכבר חומר לפי אבן עזרא שגם העשייה הייתה לפני שהוא עלה, ברור שכבר היה, וזה של בצלאל, ברור שכבר היה ציווי קודם, כן. אז מה?
אבל לפי
אבן עזרא,
שהוא אומר שהיו רק 80 יום ולא 120 יום, אז היה לי 40 יום הראשונים שניתן, ועוד 40 יום של
תפילה.
אז הוא אומר שהציווי לא
מוטל. הציווי? לא, למה? הוא כן בוטל, בעקבות התפילה הוא חזר. עדיין אתה צריך לשאול למה יש קשר לשאלה אם זה אותו אהרון או לא, בהקשר לנקודות של א', למה אם זה, מה אכפת אם זה 120 או 80, ב', מה קשור כל זה לשאלה מתי עלה משה, וישכון כבוד השם, דבק עם הכבוד כל הנקודות הללו. אני מוכן לקבל גם חצי תשובה, אבל לפחות הסבר מלא, כן.
קשור לחצי הראשון על 80 במקום 120, אז אפשר לומר שאין סתירה בבניית המשכן, שעכשיו הוא רק עולה, כמו שאמרנו, לא היה עלייה שלישית. אז בעשרות זה בדיוק...
היה עלייה שלישית, אבל לא ל-40 יום.
כן, אז הוא עולה עכשיו, יורד, במניעת המשכן.
כלומר, אם זה אותו אהרון, סימן שהוא כבר נצטווה קודם, אז אם הוא נצטווה קודם, בשביל מה הוא צריך 40 יום הפעם השלישית? לכן הוא אומר, ידחם למה לא היה 40 יום הפעם השלישית. לפי השיטה, שהוא עדיין לא נצטווה, אז אני צריך בפעם השלישית 40 יום. אבל אם אתה אומר שזה אותו אהרון של בצלאל, ומתי הוא קיבל את ה... מתי הוא עשה אותו, עוד לפני שהוא עלה, זאת אומרת שכל ציווי המשכן כבר היה קודם. אם היה קודם, בשביל מה הוא צריך פעם שלישית 40 יום, זה שאני אומר שכבר שאלנו פעם, אומר הבן עזרא, הנה חינמי, לא היה פעם שלישית 40 יום. כלומר, יכול להיות שבזה הוא רואה את הקשר. כי אם אתה אומר שזה אהרון של בצלאל, כלומר, אני חייב להקדים את הציווי לפני עלייתו השלישית. אז אם כבר היה ציווי, בשביל מה אני צריך פעם שלישית 40 יום, אז הוא ישים שאני צריך את 40 יום, בכלל אין 40 יום. יכול להיות שזה הקשר, אני לא בטוח, יכול להיות, אני מוכן לקבל, הבעיה היא שבכל מקרה עדיין נשארו לנו נקודות אחרות שאני צריך לפתור. אני רוצה להשיב תשובה שהיא די דומה למה שאמרת, אבל שהיא תענה על כל הנקודות הללו. בשביל להשיב את התשובה הזאת, העניין הוא פשוט מאוד צריך לקרוא מקור שכנראה אבן עזרא מתייחס אליו, למרות שהוא לא מצטט אותו. כאשר אבן עזרא אומר, אמרו המעתיקים ז"ל כי אהרון אחר עשה משה בתפילה. למה הוא מתכוון? איפה אמרו המעתיקים ז"ל כי אהרון אחר עשה משה בתפילה? איפה באמת חז"ל אמרו שאהרון אחר עשה משה? אז במקומות שהרמב"ן מביא, יש מחלוקת אם היו שני אהרונות או אהרון אחד. אז למה הוא אומר סתם אמרו חז"ל? הרמב"ן הביא ברייתא שיש שתי דעות. רוב הדעות ביחס לשאלה אם קדם המשכן, אם ציווי המשכן קדם לרגל או לא. לא על השאלה אם שני אהרון, זה קשור, אבל צריך לדייק. אם אני אומר שכשאומר אמרו המעתיקים, הוא פשוט מצטט פה מסורת חז"ל שאומרת זה אהרון אחר, אני שואל את עצמי איפה המסורת הזאת? אם זה הברייתא שהרמב"ן מביא, אז יש בזה שתי דעות. אולי זה התנחומה שהרמב"ן מצטט, יכול להיות. או אפילו התנחומה שלפנינו, שאומרת שמדובר פה באהרון אחר, יכול להיות. אבל גם יכול להיות שהוא אומר את זה על סמך ההנחה הפשוטה שאמרנו מקודם, מה שאתה אמרת, דהיינו, כיוון, אולי לזה אתה התכוונת כעת, כיוון שהמסורת הפשוטה בחז"ל, ולזה יש מספיק מקורות, היא שציווי מלאכת המשכן היה אחרי מעשה העגל, אז לא יכול להיות שהאהרון הזה, כבר דיברנו על זה לפני רגע, לא יכול להיות שהאהרון הזה, שהוא נצטווה לפני שמשה עלה, לא יכול להיות שזה יהיה אהרון שבצלאל, כי עדיין לא היה ציווי מלאכת המשכן בכלל. אז יכול להיות שכשאבן עזרא אומר, אמרו המעתיקים ז"ל כי אהרון אחר עשה משה, זה הוא מסיק את זה מתוך הדעה הרווחת בחז"ל, שבאמת כל ציווי המשכן היה מאוחר, אז הארון הזה לא יכול להיות חלק מהמשכן, הוא מוכרח להיות ארון אחר. ובנקודה הזאת זה באמת נכון, רוב המסורות בחז"ל, רוב ככל, אומרות שציווי המשכן היה אחרי מעשה העגל. פה אני רוצה לקרוא לכם שני מדרשים, שניהם בתנחומא, שמדברים על הנקודה הזאת. ונדמה לי שהראשון העיקר, אבל אני מוכן לקרוא את שניהם. הראשון נמצא בתנחומא כתיסא, פסקה למד א', אני קורא את הלשון. סול לך, זה לא מכאן, אלא משמות. סול לך של לוחות הזמנים, זה לקוח משמות, זה תנחומא לשמות. מתי ירד משה מן ההר? כיצד? בחודש השלישי לצל בני ישראל וגומר, בשישה בחודש נתן להם עשרת הדיברות. זה בא בסיבה. זה לא מוכיח, אבל זה נניח שזה מוסכם לפי החשבון של תחילת פרק י"ט. וכתיב בו משה עלה אל האלוקים. מתי? כנראה בבב או בזל. ועשה שם 40 יום, ועשה חשבון, ועשה שם 40 יום, אומר המדרש, כ"ד ניסיוון, למה כ"ד ניסיוון? ושהוא עלה, הרי בבב בסיוון היה מתן תורה, אז לא הוא עלה בבב בן בזין, פחות או יותר כ"ד, ויודבב מתמוז בשביל להגיע ל-40. אז מתי ירד? הרי מ"ם יום, ירד
ב-י"ז
בתמוז. ראה את העגל, שיבר את הלוחות, ורדה את הסירוחים, רדה, דיינו יעניש, את החוטאים, י"ח וי"ט, יומיים, וחזר ועלה ב-20, שנאמר, באים עם אחורת, ויאמר משה אל העם, אתם חטאתם חטאה גדולה, ואתה אל השם וגובר. וכתיב וישו משה אל השם ויאמר וכולי. אז מתי הוא עלה? בקו בתמוז. עשה שם 10 מן חודש תמוז וכל חודש אב. הרי מ"ם יום. זה פה נגמר 40 יום של תפילה. אם כן, נגמר בסוף חודש אב. עכשיו מתחילים מה? 40 יום השלישיים. עלה בראש חודש אלול בשביל לקבל לוחות. כשאמר לו פסול לך ויהיה נכון לבוקר, כלומר, כשהוא עלה בראש חודש אלול, זה כאשר השם אמר לו פסול לך. כלומר, השם קודם כל אמר לו פסול לך, ואחרי זה הוא עלה. זה בסגנון אחר, אבל זה הכוונה. עלה בראש חודש אלול כשאמר לו פסול לך. כלומר, הוא פסל ועלה. ויפסול, וישכם משה בבוקר, ויעל, עשה שם אלול כולו, ועשרה מתשרה, וירד בעשור. מתי זה? בכיפורים. והיו ישראל שרויים בתפילה ובתענית, ובו ביום נאמר למשה, סלחתי כדבריך, זה לקוח מהמונגלים, וכבר הקדוש ברוך הוא יום סליחה ובחינה לדורות, שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם תאר, ומיד ציווה לו למשה ועשו לי מקדש. כלומר, המדרש הזה אומר במפורש, ואגב גם ההמשך אומר באופן ברור, שזה תוצאה של מעשה העגל ככפרה. כי משה אמר לו, איך אני יודע שסלחת על מעשה העגל? אמר לו, המקדש יוכיח. אבל מה שאני רוצה להדגיש כאן זה כמה נקודות. ראשית, המדרש אומר במפורש, שבראש חודש אלול השם אמר לו פסול לך והוא עלה, ורק בראש חודש אלול כשהוא ירד אמר לו ועשו לי מקדש. עכשיו כיוון שבדברים יש ציווי מקביל, פסול לך של לוחות המינים כראשונים ועשית לך ארון עץ, האם על פי המדרש הזה יכול להיות שהארון הזה זה ארון של בצלאל? בלתי אפשרי, כי כל המשכן נצטבר רק ביום הכיפורים. זה הבסיס למה שאמרנו בעל פה מקודם, שאם אני אומר שציווי המשכן היה אחרי מעשה העגל, ולפי המדרש הזה אפילו לא היה במשך 40 יום, זה היה בסוף 40 יום האחרונים, אז ברור שהארון הזה זה ארון אחר. אז זה נקודה אחת. אבל יש במדרש הזה עוד דבר. המדרש הזה חותר להגיע למה? שציווי המשכן הוא היה ביום הכיפורים. למה? מה המטרה של המדרש הזה? לומר שזה ביטוי לסלחתי כדבריך, שהמשכן הוא העדות שהקדוש ברוך הוא סלח ישראל. אני מצטער שלא התרתקתי את השורות של אחרי זה, אבל אתם תבדקו, השורות שאחרי זה אומרות במפורש שהמקדש הוא העדות לסליחה על חטאי. כלומר, המדרש חותר לכך שציווי המשכן היה ביום הכיפורים. ביום הכיפורים זה יום סליחה, והמשכן, ציווי המשכן זה ביטוי לסליחה על חטאי. כדי להגיע לזה, מה הוא עושה? עושה חשבון. מ-ו' בסיוון, 3 פעמים 40 יום, פלוס יומיים באמצע שהוא מטפל בחוטאים, כי כתוב, באים עם אחורת ואומר משה, מגיע ל-י"ב. מגיע ל-י"ב תשרי. כל זה המדרש. עכשיו, כשאבן עזרא אומר, אמרו המעתיקים ז"ל כי ארון אחר עשה משה בתחילה, ייתכן, אני לא יודע, אבל ייתכן שהוא מסתמך על המדרש הזה, כי המדרש הזה אומר במפורש שהמשכן נאמר רק בי' בתשרי, בעוד שפסול לך נאמר, מתי? מתי זה היה? בראש חודש אלול. ובדברים כתוב שהארון היה כרוך בזה, כלומר זה ארון אחר. עכשיו, אם אבן עזרא רוצה לחלוק על זה, אז לא די לו שהוא יבטל את ההוכחות. דהיינו, יסביר למה וארס זה לא סותר כי זה ציווי, ושיסביר שזה לא סותר את הזמן כי פרשת ויקהל הייתה לפני זה. זה הוא עושה בסוף בפירוש שלו. את הקושיות הממשיות הוא פותר בסוף. בעצם הם שתי קושיות. א', מה זה ואז, אם זה אהרון שבצלאל, מה זה ואז אומר בציווי. ב', מה זה נעשה לפני בפרשת ויקהל אומר שנעשה אחרי, אומר ויקהל היה קודם. זה הוא יפתור בסוף. אבל כדי לדחות לדעת חז"ל, הוא עושה יותר מזה. מה הוא עושה? הוא מנסה לקעקע ולבטל את כל החשבון של המאה ה-20 יום. כלומר, ברקע שדיברה בן עזרא הללו, אין לי ספק, עומד המדרש הזה, שעושה חשבון מדויק כדי להגיע לציווי המשכן ביום הכיפורים כביטוי לשיחת העם. לשיחת הקדוש ברוך הוא למעשה. כיוון שבן עזרא רוצה להציג אלטרנטיבה, דהיינו שהארון הזה, זה הארון של בצלאל. ואם כך, ציווי המשכן היה לפני כן. אז אם ציווי המשכן היה לפני כן, נפל פה כל העניין של חודש אלול. ובן עזרא, אל תתרגש מזה שאני מבטל את הזהות בין יום הכיפורים לבין המשכן, מפני שכל החשבון הזה הוא חשבון שאפשר לערער אותו בכל מיני כיוונים. מהם הכיוונים? אז אולי אני אתחיל מהסוף. העניין של 80 יום ו-120 יום, זה אחד הקושיות, אחד הערעורים החזקים על השיטה הזאת. כל החשבון הזה בנוי על ההנחה שהיו 3 פעמים 40 יום. ברגע שאני מוכיח שעל פי הפשט היו רק פעמיים, בטל כל החשבון. אם היו פעמיים, הפעם השלישית לא הייתה 40 יום, הוא רק עלה, קיבל וירד, איפה פה החשבון? כלומר, מה שבן עזרא מנסה לומר בדבריו אלו, אל תתפלא על זה שאני מזהה את ארון הזה עם ארון שבצלאל, ומכוח זה אני כאילו מפסיד את הזהות של המשכן ללא בכיפורים. כי כל הזהות הזאת היא לא הכרחית, היא מלאכותית כביכול, מפני שעל פי הפשט אין 3 פעמים 120 יום. וזה אני עונה על למה הוא הזכיר את העניין של 120 יום. אבל מה עם שתי הנקודות הקודמות? גם הן פשוטות, אבל אני אלך שוב מהסוף להתחלה. אם דיברתי על משה לא ניתן להקים 80 יום, נלך אחורה, ולא נדע מתי עלה משה. מה הוא אומר במשפט הזה? כל החשבון הזה שבנוי על הזמן שבו עלה משה, שמשה עלה בו' בסיוון, ו-40 יום, ועוד 40 יום, כל זה לא מדויק, כי לא נדע מתי עלה משה. למה לא נדע מתי עלה משה? אז בואו נחזור עכשיו למשפט הראשון. כי היה נראה לנו כי וישכון כבוד השם דבק עם הכבוד שראו הזקנים. ולכן לא נדע מתי עלה משה. כלומר, לא נדע מתי עלה משה, זה סוף המשפט הקודם. המשפט הקודם היה, כי היה נראה לנו כי וישכון כבוד השם דבק עם הכבוד שראו הזקנים, ולכן לא נדע מתי עלה משה. עכשיו בואו נראה את הפסוקים הללו. איפה הם הפסוקים הללו, וישכון כבוד השם? אז בואו נפתח, ונראה למה הוא פתאום שולח אותנו לסוף משפטים. נדמה לי שלפי הכיוון שאני מציע פה העסק יהיה מובן. לסוף משפטים. כבוד ש... כי אני אלה... כי וישכון כבוד השם, איפה זה וישכון כבוד השם? וישכון, פרק כ"ד פסוק ט"ז, וישכון כבוד השם על הר סיני, ויחצר הענן ששת ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. פה מתחילים 40 יום הראשונים, נכון? וישכון כבוד השם על הר סיני, ויחצר הענן ששת ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן, ומראה כבוד השם כשוכן בראש העם ישראל, ויבוא משה בתוך הענן, ויהי משה ב-40 יום, פה מתחילים 40 יום. אומר רבן עזרא, לא נדע מתי עלה משה. אתה לא יכול לדעת מה התאריך שבו הוא עלה. למה? כי הכבוד הזה של פרק כ"ד פסוק ט"ז, כבוד השם, דבק עם הכבוד שראו הזקנים. איפה זה הכבוד שראו הזקנים? נתחיל מאלף. משה אמר, עלה אל השם, אתה ואהרון נדב ועבדו בשבעים מזקני ישראל השתחוויתם מרחוק, וניגש משה לבדו אל השם, ויבוא משה ויספר לעם, ויכתוב משה את כל דברי השם, ויקח ספר הברית וכו'. אחרי זה ויעל משה ואהרון, ויראו את אלוהי ישראל. אחרי זה ויאמר השם למשה, עלה אליי ההרה, פסוק י"ב, זאת אומרת שהוא כבר ירד. מה בעצם רוצה בן עזרא לומר? הוא אומר דבר פשוט. נניח שאני מקבל שבו' בסיוון ניתנה תורה. איך אתה יכול לומר שמיד אחרי זה הוא עלה, כאשר באמצע יש עוד כמה פרשיות? וזה באמת קושי גדול, השיטה שעושה את החשבון הרגיל, יש לה קושי גדול. כי הרי בין מתן תורה לבין עלייתו של משה, יש גם את הפרשה של עלה אל השם, וזה לא עלייה של 40 יום. עלה אל השם, אתה ואהרון נדב ועבירו בשבעים זקני ישראל, זה עלייה אחרת. הוא עלה, ויראו את כבוד, ויראו את אבי ישראל תחת רגע ומעשה מעט הספיר, ואחרי זה השם אומר להם לעלות עוד פעם, כל זה לוקח זמן. כשהוא עולה ורואה את הכבוד, ויורד, ועוד פעם אומר לו, כל זה לוקח זמן. באמת רש"י שמאמץ את החשבון הזה, מה הוא אומר על הפסוקים הללו? יפה, רש"י, כשהוא מתייחס לפסוקים הללו, אני אקרא את לשונו, רש"י, וזה בהתאם לשיטת חז"ל. מי שרוצה לקיים את החשבון, כנראה צריך לעשות את זה. רש"י כותב, ואל משה אמר עלה אל השם, פסוק א', אומר רש"י, פרשה זו נאמרה קודם עשרת הדיברות, בד' בסיוון נאמר לו עלה. למה רש"י אומר את זה? כי הוא רוצה לסמוך את מתן תורה לי על היתו של משה, לסמור על החשבון של 40 יום. אחרת אתה מכניס פה עוד כמה ימים שמשבשים לי את כל החשבון. הוא עולה, והוא עם כל הזקנים, והוא רואה את אלוהי ישראל, ועוד פעם יורד, ועוד פעם עולה, איפה נכנסים כל הימים הללו. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה היא שכתוב בפרק כ"ד, פסוק, טוב, אז לפני שאני ממשיך לנקודה השנייה, אני עכשיו רוצה לחזור לדברי בן עזרא. אומר בן עזרא, אני לא מוכן לקבל שאת הפסקה הזאת, דהיין ושמות, פרק כ"ד, פסוקים א' עד י"א, שמדברים על עליית משה להר, תנתק לי מההמשך ותשלח אותם לפני מעמד הר סיני. תגיד, זה היה לפני מעמד הר סיני, בד' בסיוון. ואז אתה בעצם, למה אתה אומר את זה? למה רש"י אומר את זה? כדי לקשור את וישקול כבוד השם על הר סיני, ויעל משה, ויהי משה ברך, כדי לקשור את זה למתן תורה, שלא יהיה חציצה בין מתן תורה לבין ויעל משה. אומר רבי עזרא, בשביל זה אתה לוקח לי את כל הפסקה של עליית משה והזקנים ושולח אותה אחורה. אבל היה נראה לנו שוישכון כבוד השם דבק עם הכבוד שבו הזקנים. זאת אומרת, זה הכל רצף אחד. הם ראו כבוד אלוהי ישראל, ועל זה נאמר וישכון כבוד השם ויעל משה. אתה לא יכול להוציא מפה את הפרשה, לפי דעת אבן עזרא, כלומר. אתה לא יכול להוציא את הפרשה הזאת, כי זה רצף אחד. אתם מבינים מה אני אומר? הטענה של אבן עזרא, ששיטת רש"י, שהיא בעצם בעקבות המדרש שקראתי, שלוקחת את פרק כ"ד פסוקים א' עד י"א ושולחת אותם אחורה, מנתקת אותם בעצם מההמשך שבו כתוב וישכון כבוד השם על הר סיני. אומר אבן עזרא, זה לא מקובל עליי, כי בשתי הפסקאות מדובר על כבוד השם, זה רצף אחד. ואם אתה לא שולח את זה אחורה, אז כבר החשבון כבר מתערער. למה? כי בין ו' בסיוון שבו הוא קיבל את התורה לבין העלייה יש עוד פרשה שגם היא לקחה זמן, אז כל החשבון נפל. לכן הוא אומר, כי היה נראה לנו כי וישכון כבוד השם דבק עם הכבוד שראו הזקנים, ולא נדע מתי עלה משה. מה פירוש לא נדע מתי? כל החשבון שבנוי על זה שמשה עלה בו' בסיוון או בז' בסיוון, אי אפשר לבסס אותו, כי יש באמצע עוד כל מיני סיפורים. כדי להראות את החומרה של הבעיה הזאת, אני אומר עוד נקודה שעליה אבן עזרא משום מה לא דן. בפרק כ"ד בשמות כתוב, ויעל משה אל ההר, ויכס ענן את ההר, וישכון כבוד השם על הר סיני, ויכסהו ענן ששת ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן, ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. יש כאן עוד נקודה שמערערת את החשבון, ומה היא? שלפני שהתחילו 40 יום, היה עוד 6 ימים, רק ביום השביעי הוא קרא לו. חוץ מן העובדה שיש פסקה קודמת של עלה אל השם, אתה ואהרון אדם ואביהו, שזה רש"י פתר, שהוא זרק את זה אחורה, שלח את זה אחורה. יש עוד בעיה, שגם בלשון שאומרת על עליית משה להר, וישכון כבוד השם, ויעל משה להר, אז גם שם כתוב, ויהי משה בהר, וישכון כבוד השם, ויחסר ענן ששת ימים, ורק ביום השביעי הוא קרא לו. איפה השישה ימים הללו נכנסים לחשבון? מה אומר באמת רש"י?
זה בתור 40 יום.
יש שתי אפשרויות. אדרבה, תקרא את שתיהם. תקרא את שתיהם. שני שתי הצעות הללו פותרות את השאלה. למה? או שזה שישה ימים שלפני כן, אותו פטנט שכאן אנחנו מכירים, או שזה אומנם עכשיו, אבל מה? זה חלק מ-40 יום. אז בכל מקרה החשבון נשאר. זה הוכחה ברורה שמה שמניע את רש"י זה לשמור על החשבון. זה מה שמניע אותו. לא שום דבר אחר בעניין הזה. הוא רוצה לשמור על הסכמה של 40 יום, 40, 40, להגיע ליום כיפור. זה מה שהוא רוצה. זה המדרש. את זה הוא רוצה. להגיע ליום הכיפורים אם סלחתי. בשביל זה אתה צריך 40 יום ראשונים שיתחילו מו' או ז' בסיוון. בשביל זה כל מה שיש באמצע אתה צריך לנטרל. איך לנטרל? אז את כל פרשת ומשה אמר עלה אל השם, זה היה לפני כן. מה עם השישה ימים? אחד משנה עם ראשה לפני כן, או לא אכפת לי, זה חלק מ-40 יום. בכל מקרה נשארים 40 יום. רש"י קיבל את המדרש. טוב, זו שאלה שאולי לא כאן המקום לדון בה, אני לא רוצה לסטות יותר מדי. קצת נגעתי בה במקום אחר, אני אולי ברגע זה נעזוב רגע את העניין הזה, יש לזה הסברים שונים. בכל אופן, זו העובדה שכך רש"י רוצה לקבל את התמונה של השלוש פעמים הבאים יום, עם יום הכיפורים, ולכן הוא אומר את מה שהוא אומר. מה שאני רק רוצה להשלים את דבריי, אבן עזרא מתקיף רק את החלק הראשון, לא את החלק השני. כלומר, הוא מתקיף את העניין הזה של, ואל משה אמר, הכבוד שראו הזקנים. את הנקודה השנייה של הששת ימים, את זה הוא לא מתקיף, כנראה בגלל שהוא רואה בזה לא, הוא לא רואה בזה קושיה חמורה, כי אולי זה באמת ההתחלה של 40 יום. אז בזה אולי לא מתווכח יותר מדי. אבל בחלק הראשון, שבכדי לפתור אותו, רש"י שולח את זה אחורה, זה אבן עזרא לא מוכן לקבל, והוא רואה בזה ערעור לכל השיטה הזאת. ברגע שאתה מערך את השיטה של מתן העלה משה, אתה מבטל את כל החשבון, ממילא אתה לא מגיע בכלל ליום הכיפורים, תוסיף לזה את העובדה שבכלל לא בטוח שהיה פעם שישית 40 יום, אז כל העניין הזה בכלל לא, לא מהווה טיעון בוויכוח שלנו. כיוון שזה לא מהווה טיעון, אומר אבן עזרא, אני חוזר לשיטתי, שהארון הזה זה ארון של בצלאל, ואם כך ציווי המשכן יכול להיות ציווי קודם, ברגע שעל כוחנו הוא מנותק מיום הכיפורים, אפשר להחזיר אותו אחורה ל-40 יום הראשונים, נשארו לנו רק השאלות הסתירות, דהיינו איך פה בארץ ולפני ושם בצלאל ואחרי, את זה הוא פותר מיד בהמשך, בארץ בציווי, והעניין שבהיקל לא מפריע, כן. אוקיי, וישקול כבוד השם על הר סיני, ויקרא אל משה במשביל, ועל משה, ואי משה בא 40 יום, כאן מתחיל 40 יום, איפה אתה עשית ניתוק? כן, אבל לפי רש"י, הפרשה אל משה אמר, היא לפני ו' בסיוון. אז דילגו פה על מתן תורה, לפי... אז דילגו פה על מתן תורה עצמו, לפי זה. תיאור מקביל שמדלג על מתן תורה. אם אתה אומר שזה דבק, שהכל זה המשך אחד, אז קודם כל אתה צריך לומר שחוזרים אחורה, זה דבר ראשון. שנית, אתה מדלג פה על מתן תורה. זה התחיל מדלת בסיוון, משה עלה בדלת בסיוון ירד, השם אמר לו, עלה אל הערה ותן לך את לוחות האבן והתורה והמצווה שכתבתי לאור אותה. משה עולה, יושב 40 יום, איפה מתן תורה? לפי רש"י זה לא רצף, לפי רש"י החלק הראשון ומשה אמר עלה אל השם עד פסוק י"א הוא לפני מתן תורה ואילו פסוק י"ב ואומר השם למשה עלה אל היער זה אחרי מתן תורה אז פסקה אחת היא לפני, פסקה שנייה היא אחרי ופה אתה צריך להכניס את מתן תורה, זה לא דבק אם אתה רוצה, אתה לא יכול להגיד גם שזה דבק וגם להתעלם מזה שלגעו פה אם אתה אומר שזה דבק, זה רצף, אז אין פה את מתן תורה רש"י לא אומר שזה דבק, רש"י אומר פסקה אחת היא לפני, פסקה אחת אחרי רק במסגרת הפסקה שאחרי, שזה י"ב ואילך, אז אומר רש"י שיש פסוק אחד שחוזר אחורה. זה פסוק אחד, אבל הפסקה עצמה, מי"ב לפי רש"י ויאמר השם אל משה, זה אחרי מתן תורה. עלה אל הערה ויש שם זה אחרי, בז' בסיוון. אבל לדעת רש"י, לפי אחת השיטות, וישכון כבוד השם על הר סיני, זה רק פסוק אחד שחוזר אחורה. אני
אבל... להגיד
קשה, מפני שאז מדלגים פה על מתן תורה. פשוט מדלגים, אומרים תעלה. ותהיה שם 40 יום, ואיפה התורה? אבל... רש"י לא אמר את זה, זה דבר ראשון. הוא מתייחס לרש"י או למדרש שרש"י מצטט. עכשיו אתה שואל למה רש"י לא אמר את זה, או למה רש"י לא אמר את זה, למה אפשר לומר את זה? כי נדמה לי שזה קשה. אם אתה לוקח את זה ברצף, אז אתה מדלג פה על מעמד הר סיני. אבן עזרא לא התייחס לאפשרות הזאת כי לא הועלתה, אבל אם הייתה מועלת, אני חושב שהיה דוחה אותה בגלל שאז עלה פה מעמד הר סיני, נכון למה? בשביל להתגבר על זה צריך לומר שזה שתי פסקאות נפרדות, אבל אם זה שתי פסקאות נפרדות, מתבטל הקשר בין כבוד השם של אלוהי ישראל בפסוק י' לבין כבוד השם של פסוק ט"ז. זו הקושה של אבן עזרא. נדמה לי שאם עכשיו אנחנו נחזור ונקרא את לשון אבן עזרא, הלשון תהיה ברורה. אני מקווה שצריך לפצח את העניין הזה, ונדמה לי על המצווה שבהחלט הצדיק את המאמצים שהשקענו בו, כי זה באמת לשון קשה, אני קורא שוב. אמרו המעתיקים זה על כארון אחר עשה משה, והעיל והארץ ארון, ואחר כך אמר ואפסול, ואמר ועושים זה לוחות בארון אשר עשיתי. ודעתם רחבה מלדבר, כי היה נראה לנו כי וישקול כבוד השם לבק כי והכבוד שלו זקנים, ולא נדע מתי עלה משה. כי היה נראה בדרך הפשט, כי משה נתענה כי עם 80 יום. כלומר, הוא אומר, בכלל לא יודעים מתי הוא עלה ולא מתי הוא ירד. לא יודעים מתי הוא עלה, מפני שיש דברים באמצע, ולא יודעים מתי הוא ירד, כי אין 120, יש רק 80. אז כל החשבון הזה של מי בא בסיוון, היום כיפורים נופל, כל העניין הזה בטל, ואז אני חוזר לשיטתי. מי שרוצה להתפרש לאבן עזרא אחרת, אני אשמח לשמוע ולשקול, ואם זה הסבר יותר טוב, אני בהחלט גם מוכן לקבל. אבל אני חושב שההצעה שהצעתי כאן היא בהחלט הצעה הגיונית ומתקבלת על הדעת. המקום השני שהמדרש הזה נמצא זה בתנחומת תרומה עוד חן. אני קודם קראתי מקיטיסה עוד חמד א', ואני לא אקרא כאן את זה, אבל בתנחומה תרומה עוד חן, תראו שם מדרש נוסף, ש... ודבר על העניין הזה. כן. לא שינוי אלא שנוי, וזה כבר קראנו כשדיברנו על השאלה כמה פעמים היו 40 יום. אבן עזרא טוען שהיו רק פעמיים 40 יום. איפה הפעם השלישית שמשם רש"י אומר שזה הפעם השלישית? בפרק י' פסוק י' כתוב, אנוכי עמדתי בהרכבים הראשונים, אומר רש"י, לקבל הלוחות האחרונות. כך אומר רש"י בפרק י' פסוק י'. כלומר זה 40 יום פעם שלישית. אומר אבן עזרא לא, זה לא 40 יום שלישיים, אלא זה שנוי, דהיינו זה חזרה על 40 יום של התפילה. והטעם, כאשר עמדתי בהר, אותם 40 יום של התפילה, שמע השם אליי. זה, דילגתי על זה עכשיו, כי נדמה לי, הסברנו את זה בזמנו, נכון? קראנו שנוי והסברתי, אני חושב שדיברנו. טוב, אני בזה סוגר את העניין הזה של, בשלט זה, את העניין של הפרשנים, ועכשיו אנחנו חוזרים, נוצאים מהנקודה הקטנה הזאת, לראות את התמונה בכללותה. אם אנחנו מסכמים בשלט זה, לראות את התמונה בכללותה, אפשר לומר כך, פרשני הפשט, פרשני הפשט בינתיים, נגיד, בן עזרא ורמב"ן דרך הפשט, מבקשים לזהות את הארון הזה עם הארון של בצלאל. למה? אפשר לסכם את הטיעונים, לנסות לשחזר אותם. למה הרמב"ן מעדיף על דרך הפשט לומר שזה אותו ארון? הרי הוא מרגיש בקושי שזה ארון העץ כתוב פה וכו'. מה גרם לו? זוכרים על את העניין הזה או שכדאי לחזור לנקודה הזאת? מה הרמב"ן אומר? למה שהוא אמר על דרך הפשט שזה אותו ארון? מה הסיבה שהוא אמר את זה? טיעון אחד, אני לא זוכר אם רמב"ן השתמש בטיעון הזה, רמב"ן השתמש בזה? אבן עזרא משתמש בזה, אבל אולי גם רמב"ן, בכל אופן, בין אם זה אבן עזרא, בין אם זה הוא משתמש, אז גם הוא וגם אבן עזרא משתמשים בטיעון שכתוב היו שם, משמע שם היו, שם נשארו, אבל הוא מעלה עוד טיעון, ומה הוא? שזה, מה? שבכל אחד משתי המקומות לא נזכר השני, לא פה ולא נבלר שם, איפה הוא אומר את זה? קראנו את זה, לא? וראיה לזה, שלא הזכיר משה זה הצבא בסדר כתיסה, כי שם הזכיר אהרון בצלאל, וכאן לא הזכיר המשכן וכו' וכו'. כלומר, בפרשת כתיסה לא הזכיר את הארון הזה. למה? אם היה שני ארונות, למה פרשת כתיסה דילג עליו? אני יכול להשלים, ולמה פה דילג על הארון השני? יש סימן שזה ארון אחד. כלומר, אלה הם הטיעונים בעצם. זה פרשני הפשט. מצד שני, יש לנו את שיטת רבותינו. עכשיו, שיטת רבותינו לא לגמרי ברורה. רש"י הציג את השיטה שזה ארון אחר ושהוא תפקד לדורות. רמב"ן הציע בדעת רבותינו שזה ארון אחר, אבל היה ארון זמני. במה תלויה המחלוקתם? בעצם זה מחלוקת בחז"ל עצמם, שהרי רמב"ן הביא ברייתא מירושלמי, או ברייתא, או מאמר מירושלמי שקלים, מחלוקת בין רבי יהודה בן לקיש לבין חכמים, האם שני ארונות היו עם ישראל במדבר, או האם ארון אחד היה עם ישראל במדבר. מה שאני כעת רוצה לעשות זה באמת לאסוף את המקורות בחז"ל שמדברים על העניין הזה, ופשוט לסכם את הנושא. מה?
פסוקים אחרים ש...
כן, אנחנו נתייחס לזה בהקשר הזה. במאמר פה של ברנר, אז הוא בעצם אוסף את המקורות של חז"ל, זוכרים את המקורות שבהם דברי חז"ל נמצאים, אני גם העתקתי את זה אצלי. המקורות הם כדלהלן, אני אקרא מהמחברת ואתם אחרי זה תראו במאמר אם החמצתי משהו. תוספת הסוטה, פרק ז', כתוב כך, רבי יהודה בן לקיש אומר, בסך הכל אני אקרא בפניכם, ואם אני לא אספיק, אתם תשלימו, ארבעה מקורות בחז"ל. אולי אני קודם כל אומר מי הם המקורות. מקור אחד זה תוספת הסוטה, פרק ז', מקור שני זה בעצם חמישה מקורות, מקור שני זה ספרי העקב, פסקה ל"ח, מקור שלישי זה ספרי במדבר, פסקה פ"ב, מקור רביעי זה ספרי זוטה, פסקה ע"ג, המקור החמישי זה הירושלמי שקלים פרק ז' הלכה א'. אלה הם המקורות שבהם נמצא העניין הזה, ובעצם בכולם נמצא אותו דבר, פחות או יותר. שקלים פרק ז' הלכה א'. ככה אני כותב כאצלי, אני מקווה שלא טעות, פרק ז' הלכה א'. אם כן, מה כתוב? כתוב כך, בתוספת הסוטה פרק ז', רבי יהודה בן לקיש אומר, שני ארונות היו, אחד שיצא עמהם למלחמה, ואחד ששרו עמהם במחנה. שיצא עמהם למלחמה, היה בו, עכשיו פה יש שתי גרסאות בתוספתא, אני אקרא אחת אחרי זה את השנייה. שיצא עמהם למלחמה היה בו ספר תורה, שנאמר, וארון ברית השם נוסע לפניהם, וזה ששרו עמהם במחנה, זה שהיו בו לוחות ושברי לוחות, שנאמר, וארון ברית השם משה לא משהו מקרב במחנה. כן, קראתי קצת מהר, אני אחזור לאט לאט. רבי יהודה בן לקיש אומר שני ארונות, היו. כמדומני, לא יודע אם לא העתקתי את דעת החכמים או שהיא לא נמצאת שם בכלל, לא זוכר כעת. רבי יהודה בן לקיש אומר שני ארונות היו, אחד שיצא עמהם למלחמה ואחד ששרו עמהם במחנה. שיצא עמהם למלחמה היה בו ספר תורה שנאמר וארון ברית השם נוסע לפניהם. וזה ששרו עמהם במחנה זה שהיו בו לוחות ושברי לוחות שנאמר וארון ברית השם משה לא משהו מקרב במחנה. עכשיו זה לא בדיוק מה שאנחנו היינו מצפים לשמוע בהתאם לשיטת רש"י ורמב"ן. למה? אומנם מדובר פה על שני ארונות, אבל במה זה לא מתאים למה שראינו בשם רש"י? לפי רש"י, אמנם רשי, אגב ראינו את זה במדבר, אמנם רמב"ן פה אומר את זה בשם יש אומרים, אבל ראינו את זה ברשי במדבר, שבארון של משה היו שברי לוחות, ובארון של בצלאל היו הלוחות, ואילו פה כתוב שבארון של משה היה ספר תורה, ובארון של בצלאל היה לוחות ושברי לוחות. טוב, לנקודה הזאת אני עוד אחזור, אני רק מבקש שתאמרו לי מה הראיות שמובאים פה בתוספתא. שיצא עמהם למלחמה היה בו ספר תורה שנאמר, וארון ברית השם נוסע לפניהם. מה זה? מה הראיה? שיש ארון שנוסע לפניהם, בניגוד לארון שנמצא באמצע. זה ראיה שכבר הבן. וזה ששרו עמהם במחנה, זה שהיו בו לוחות ושברי לוחות שנאמר, וארון ברית השם ומשה לא משהו מקרב במחנה. מה הראיה מכאן? לא הבנתי. איך המדרש כנראה תפס את הפסוק הזה, וארון ברית השם משה, אולי? בדיוק. כלומר, אנחנו רצינו בפסוק הזה להביא ראיה שדובר פה על הארון האחר. אם כתוב שארון ברית השם משה לא משהו מקרב המחנה, אגב, מאיפה זה לקוח? מהמעפילים, מחווי המרגלים. רצינו לדייק מזה, שעד הם לא, הוא לא עלה, משמע שבדרך כלל היה עולה, משמע זה ארון אחר. המדרש כנראה תופס את זה אחרת. איך המדרש תופס? ארון ברית השם משה לא משהו מקרב המחנה באופן קבוע. ולכן, אי אפשר לזהות את זה עם ארון ברית השם נוסע לפניהם. כלומר, המדרש, התוספתא רואה את שני הפסוקים האלו כסותרים. מצד אחד ארון ברית השם נוסע לפניהם, מצד שני ארון ברית השם משה לא משהו מקרב המחנה. איך התיישבו שני המקורות הללו? אחד ארון שהיה בו ספר תורה, ואחד ארון שהיה במחנה. מה אני יכול מזה להוציא לצורך פשט הדברים? נדמה לי שהראיה השנייה קשה ללמוד ממנה שום דבר, אבל את הראיה הראשונה בהחלט אפשר לאמת, ארון ברית השם נוסע לפניהם, זה לא מתאים עם העובדה שארון היה במרכז המחנה. מה אין כאן אגב, מכל מה שאנחנו אמרנו, מה אין כאן? אין כאן בכלל שזה אחד ארון של משה, אחד ארון של בצלאל, אחד ארון של דברים, אחד ארון של שמות. כתוב שני ארונות היו. מי אמר שהם מזהים אותם עם הפסוקים בשמות ובדברים? אמנם זה הגיוני, וכך אומרים המפרשים, ומה מקור בכלל כל התפיסה ששני ארונות היו? אז אומרים המפרשים, המקור הזה שכתוב בדברים בסגנון אחד, בשמות בסגנון אחר, אבל הנקודה הזאת לא מפורשת בתוספתא. זאת אומרת, אם מישהו יבוא ויטען שדעת חז"ל, מה שכתוב פה בדברים זה ארון של בצלאל, אי אפשר להקשות עליו מהתוספתא, כי התוספתא אומרת שחוץ מזה היה עוד ארון אחר, היא לא אומרת שעליו מדובר אצלנו. זו נקודה שראוי לשים לב אליה. עכשיו יש גרסה אחרת בתוספתא, שיצא עמהם במלחמה לא היה בו ספר תורה, אלא היו בו שברי לוחות. וזה שהיה עמהם במחנה, היה כתוב שהיה בו ספר תורה. אז זה גם כן לא מה שאנחנו מצפים לשמוע. מתאים שזה שהיה יוצא למלחמה, היו בו שברי לוחות, אבל לא מתאים שאומרים שזה שהיה במחנה היה בו ספר תורה. אבל אפשר לעשות חשבון פשוט. הרי לא יכול להיות שהמדרש לא ידבר על הלוחות. כלומר, יכול להיות שהמדרש לא ידבר על ספר התורה, אבל לא יכול להיות שלא ידבר על הלוחות. אז איך יכול להיות שהמדרש אמר שזה שהיה יוצא עמהם למלחמה היה בו שברי לוחות, וזה שהיה במחנה היה בו ספר תורה? ואיפה הלוחות לפי הגרסה הזאת? מה? בנוסף, מיני, אז למה לא כתבו?
לא, אולי זה ספר התורה.
יכול להיות מאוד. ברגע שאמרו ספר התורה, אז לא יכול להיות ספר תורה בלי לוחות. לוחות הרי זה חלק מן התורה. אז יכול להיות שכשאמרו ספר תורה, יקבלו ספר תורה פלוס לוחות. ואם זה כך, אז זה בעצם מה שחיפשנו. שארון שיוצא עם איזה שברי לוחות, וארון שבמחנה היה בו הלוחות השלמים. זה פחות או יותר השיטה המבוקשת, זה בכתב יד העין של תוספת הסוטה. כן, זה מקום אחד. מקום שני, אני קורא לכם בספרי העקב, דברים, פסקה למלפת, אני קורא רק את השורה שחשובה לנו. ועלו דברים כאן בחומר, ומה ארון שלא נעשה לא לשכר ולא להפסד, אלא לשברי לוחות שבו נתברך בשבילו, כאן בחומר לצדיקים. אני לא זוכר כעת את כל ההקשר, אבל גם לא כל כך חשוב. יש כאן איזושהי דרשה ארוכה, נקרא אותה עוד מעט עוד פעם. הדרשה אומרת כך, ועלו דברים כאן בחומר, ומה ארון שלא נעשה לא לשכר ולא להפסד, אלא לשברי לוחות שבו נתברך בשבילו. מי נתברך? מתכוונים פה לעובד אדום, שדוד השאיר אצלו את הארון והוא התברך. קל וחומר לצדיקים. למה הבאתי את המדרש הזה? מה אני יכול ללמוד ממנו? שהארון נעשה לשברי לוחות. כלומר, היה ארון שהיו בו רק שברי לוחות. איך יכול להיות? אם היה ארון אחד, אז היו בו גם הלוחות. והרי העובדה של שברי לוחות זה חלק מהותי מהדרשה. ומה ארון שלא נעשה אלא לשברי לוחות? ברור שאי אפשר לתקן פה שום דבר, זה חייב להיות דווקא ארון לשברי לוחות. אם היה פה ארון אחד, איך יכול להיות שבו רק שברי לוחות? ברור שהמדרש הזה הולך בשיטה של שני ארונות. אבל עדיין לא כתוב מפורש...
איזה ארון?
איזה ארון, וגם לא כתוב מפורש שזה יוצא מתוך הפסוקים. כלומר, אין לי בינתיים שום מקור בחז"ל שאומר מפורש שהסתירה בין הפסוקים בדברים ושמות היא שהניעה את חז"ל לומר את מה שהם אמרו. המקור השלישי זה בספרי במדבר, פ"ב, אני רואה שאנחנו צריכים לסיים, אולי אני רק אקרא את זה. וארון ברית השם נוסע לפניהם, ארון זה שיצא עמהם במחנה, היו בו שברי לוחות, שנאמר, וארון ברית השם ומשה לא משהו מקרב המחנה. איך אתם מסבירים את זה? ארון ברית השם נוסע לפניהם, ארון זה שיצא עמהם במחנה, היו בו שברי לוחות, זה מסתדר. שנאמר, וארון ברית השם ומשה לא משהו מקרב המחנה, מה שנאמר על זה מלמד? איזה מישהו? שנאמר, ארון ברית השם ומשה לא משהו, אז איך זה יצא לפניהם? זה בדיוק מה שראינו בתוספתא. אם ארון ברית השם לא מש, אז איך זה יוצא לפניהם? סימן שזה ארון אחר. אז זה אפשר לומר, מתאים לתוספתא לפי הגרסה שבארון שיוצא עמהם היו שברי לוחות, זה מה שבעצם ביקשנו, אני בהחלט חושב שאפשר להעדיף אותה. אם כן, יש לנו מקור לשיטה שארון שיוצא לפניהם היו בו שברי לוחות, וזה מסתמך על ארון ברית השם נוסע לפניהם. אנחנו נעצור כאן, לא נגזול מזמנכם, אתם תרשמו לפניכם לבדוק ספרי זוטה פסקה למד ג' ואת ירושת משקלים פרק ז' הלכה א', וננסה לראות מתוך דברי החז"ל הללו מה המקורות שיש לכל שיטה, מה הם המקורות שבאמת עומדות במבחן הפשט, וכיצד השיטה השנייה תוכל לדחות אותם. כפי שאמרתי, אפשר לראות במפרשים עצמם, אפשר לראות באותם מאמרים שציינתי. אני מקווה שבהקדם נגיע לסגור את התמונה בשלמותה, זה לוקח קצת זמן, אבל נגיע בסוף.